אוקיי, אנחנו בעוד קוף קפה בעין היה, אבל נתחיל עם הגמרא. אני משתף פה את הגמרא. זה לא הגמרא הזאת בעצם, רגע. אוקיי, זה בברכות בדף י' עמוד א'. אמר לי, ההוא מינה, כן, אני קורא פה, אני מסמן, אמר לי, ההוא מינה לרבי אבאו. אגב, גם פה, הגרסה פה זה מינה, אבל בדפוסים מופיע צדוקי. כמו בקטע הקודם שקראנו, וגם פה אני חושב שזה משחק איזשהו תפקיד. כתיב, כתוב מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. הוא כתיב לדוד מכתם בבורכו מפני שאול במערה. זה גמרא שואלת, היי מעשה הווה ברישה. איזה משני המעשים, המאבק עם אבשלום או המאבק עם שאול, היה קודם? מקדי מעשה שאול הווה ברישה. מעשה של שאול היה ראשון, אז לכתוב ברישה. אז אם כך, למה המכתם בבורכו מפני שאול במערה מופיע בנונזיין, נדמה לי, והסיפור עם אבשלום, כן, נונזיין, והסיפור עם אבשלום מופיע בתהילים בסימן ג' במזמור ג'. לכאורה היה צריך להיות הפוך, זאת אומרת, הסיפור עם שאול קרה לפני הסיפור עם אבשלום. אז אמר לי, אז עונה לו רבי אבאו לאותו מין, אתון דלא דרשיתון סמוכים, זאת אומרת, אתם שלא דורשים סמוכים, דרישת סמוכים הכוונה שיש שני פסוקים סמוכים, או שתי פרשיות סמוכות זו לזו, אז אנחנו דורשים מזה משהו, אנחנו לומדים משהו מהצמידות שלהם, קשיה לכו, כן? אתם לא דורשים סמוכים, אז קשיה לכם, אז אתה מתקשה בגלל זה. ענן דדרשינן סמוכים, אנחנו כן דורשים סמוכים, אז לא קשה לנו. מה זאת אומרת? אנחנו שדורשים סמוכים, אז בעצם ברור לנו שהסדר של הפסוקים ושל הפרשיות במקרא מסודר לאו דווקא לפי הסדר הכרונולוגי. לפעמים זה בא כדי ללמד אותנו איזשהו לקח. אז לכן הקדוש ברוך הוא, או דוד המלך במקרה הזה, מצמיד שתי פרשיות, למרות שאולי הם לא היו אחת ליד השנייה או לא, שומר על הסדר הכרונולוגי שלהם, כי הוא רוצה שהפרשה הזאת תהיה ליד הפרשה הזאת, כי זה מלמד אותנו משהו. הוא לא חייב ללמד, הוא לא חייב לבנות את הסדר של תהילים על פי הסדר הכרונולוגי. לעומת זאת, מי שלא דורש סמוכים, אז הוא בעצם מבחינתו אין חשיבות או אין משמעות לסדר של הפרשיות, אז הסדר של הפרשיות כנראה אמור לשקף את הסדר של התרחשותן. זאת אומרת, פשוט לשים אותם לפי הסדר שהם היו. אין סיבה לשנות, בגלל ש הסדר לא מלמד אותנו כלום אם אנחנו לא דורשים סמוכים. אז ברור שאם הסדר לא מלמד כלום, אז למה לשנות מסדר האירועים עצמה? אז כותבים את זה על פי סדר האירועים. טוב, האמת שהקושייה הזאת, כן, אפשר לבדוק עכשיו את כל המזמורים בדרך ולראות איזה מהם עוסק באיזה עניין, והאם באמת אלה שני המזמורים היחידים שלא שומרים על הסדר הכרונולוגי. אבל עוד מעט אולי אני אחזור לזה. דאמר רבי יוחנן, שמביאים ראיה מאיפה דורשים סמוכים. סמוכים מן התורה מניין. כן? מאיפה אנחנו לומדים מהתורה שצריך לדרוש פרשות סמוכות, שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. גם ביטוי מעניין, סמוכים מן התורה מניין, והפסוק הזה הוא מתהילים. אתם רואים, תהילים קוף י' א'. אז מה זה סמוכים מן התורה מניין? האם זה מקור מהתורה לדרוש סמוכים? זה לא מהתורה, זה מתהילים. אולי זה גילוי מילתא מתהילים, אבל עדיין הביטוי מהתורה זה מוזר קצת. אולי הכוונה שדורשים סמוכים בתורה, והשאלה היא מאיפה, לא מאיפה המקור בתורה לדרישת סמוכים, אלא מאיפה המקור לדרישת סמוכים בתורה. רק בתורה דורשים סמוכים ובמקומות אחרים לא, זה לא סביר, כי פה אנחנו מדברים על תהילים. ופה אנחנו דורשים סמוכים, כך אומר לנו רבי אבאו. קיצור, הסיפור הזה קצת מוזר. בכל אופן, אז כתוב, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. אז הפסוק בעצם אומר שאלה שסמוכים, הם עשויים באמת וישר, הסמיכו אותם זה לזה, כדי ללמד אותנו איזשהו לקח, איזושהי אמת, איזשהו משהו ישר. ולכן השיקולים להסמיך דברים זה לזה, הם שיקולים שהם לאו דווקא כרונולוגיים, אלא לפעמים עושים את זה כדי שנלמד איזשהו לקח מדברים. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? כן, מביאים לנו ראיה מאבשלום עצמו. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו, אלא אהבה, אך אינם יאהבה. כן, זאת אומרת, פרשת גוג ומגוג זה תהילים מזמור ב', אבשלום זה תהילים מזמור ג' שמופיע פה בהתחלה בשאלה של המינה הוא. אז למה הסמיכו, אז למה שמו את אבשלום במזמור ג' ולא אחרי נון זין? אז זאת אומרת, כי רצו להצמיד את זה למזמור ב', זה דרישת הסמוכים. הוא מציע פה עכשיו את ההסבר לדרישת הסמוכים. כן, קודם הוא אמר, באופן כללי אנחנו דורשים סמוכים, לכן באופן כללי זאת לא קושייה למה הסדר הכרונולוגי לא נשמר. מעבר לעניין הכללי, אני אסביר לך גם ספציפית פה למה זה ככה. זה ככה בגלל שרצו להצמיד את זה לפרשת גוג ומגוג. למה רגשו גויים? כן, זה מזמור ב' בתהילים. למה? כי אם פרשת גוג ומגוג, אתה לא תאמין שהעבד מורד ברבו. כן, איך זה יכול להיות שיוצאים פה נגד הקדוש ברוך הוא או משהו כזה? אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו, הרי גם זה לא היית חושב שיקרה. תסתכל בפרשת אבשלום, ותראה שזה קורה. כמו שזה קרה שם, זה יכול לקרות גם בגוג ומגוג. אז כיוון שכך, יש סיבה למה להסמיך את מזמור ג' למזמור ב', ולא לשים אותו אחרי מזמור נון זין. טוב, עכשיו, יש פה הערה מעניינת. תראו גמרא אחרת, גמרא במסכת פסחים, בדף וו עמוד ב', לרב קוק נגיע בהמשך. הנה כאן. אמר רב מנשי הבר תחליפה משמי דרב. זאת אומרת, אין מוקדם ומאוחר בתורה. כן, לא משנה, בהקשר של הסוגיה, אפשר להסיק מכאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה. זאת אומרת, הפרשיות בתורה לא מסודרות לפי הסדר הכרונולוגי. לפעמים מערבבים את הסדר. אמר רב פאפה, לא אמרן אלא בתרי ענייני. אבל בחד עניינה, מהי דה מוקדם מוקדם ומהי דה מאוחר מאוחר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שני עניינים שונים, מרוחקים אחד מהשני, אז באמת אין הכרח לומר שהם מסודרים לפי הסדר הכרונולוגי. אבל בעניינים שהם צמודים, באותה פרשה, כן, בחד עניינה, שם הסדר הכרונולוגי כן נשמר. שם יש מוקדם ומאוחר בתורה. דאי לא תימא אחי, עכשיו מביאים ראיה. דאי לא תימא אחי, אם לא תגיד כך, אם תחשוב שגם בפרשה אחת אין מוקדם ומאוחר, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, דילמה, פרט וכלל. כן, יש איזה אחד ממידות הדרש, כן, מהכללים שבאמצעותם אנחנו דורשים את התורה, זה מידת כלל ופרט. מה זה כלל ופרט? כשהפסוק מתחיל לדבר באופן כללי, ואחרי זה מביא דוגמאות פרטיות לעיקרון הכללי, במצב כזה, הפירוט של הדוגמאות בא לסייג או לצמצם את תחולתו של הכלל. ככה, זה העיקרון המדרשי. אומרת, לעומת זאת, אם יש פרט קודם ואחרי זה כלל, מביאים דוגמאות ואחרי זה כוללים אותם, אז בעצם אנחנו באים להרחיב מעבר לפרט לאיזשהו תחום רחב יותר מאשר הפרט. זאת אומרת, פרט הוא כלל, עושים איתו משהו אחר מאשר כלל הוא פרט. עכשיו, אם גם בתוך אותה פרשייה לא היה מוקדם או מאוחר, איך אתה יכול לדרוש פרט הוא כלל או כלל הוא פרט? אתה לא יודע האם זה שהפרט קודם זה באמת בגלל שהוא קודם, או שאין מוקדם מאוחר בתורה, וזה בעצם סדר שלא מתאים למה שבאמת נאמר. ולכן שם אתה לא יכול לדרוש כלל הוא פרט. אם אנחנו דורשים כלל הוא פרט באופן אחד, ופרט הוא כלל באופן אחר, סימן שאנחנו מתייחסים לסדר הזה כמשהו שמשקף את הסדר האמיתי. זאת אומרת שיש מוקדם ומאוחר באותו עניין. דורשים כלל ופרט רק בעניין אחד, לא בעניינים מרוחקים, ולכן, באותו עניין, אנחנו כן שומרים על הסדר של מוקדם ומאוחר, ובעניינים אחרים, לא. כן? ותו, פרט וכלל, אני ממשיך לקרוא, ותו, פרט וכלל, אותה שאלה יש, כמו שעל כלל ופרט, יש גם על פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, דין מה כלל ופרט הוא, כן? אז זה לא יכול להיות. שאלת הגמרא, אז אם כך אפילו בשני עניינים גם, אז אומר, זה תלוי, בשני עניינים אנחנו דורשים כלל ופרט או לא. אבל זה פחות חשוב לענייננו. מה בעצם הגמרא הזאת אומרת? הרי על פניו היא סותרת חזיתית את הגמרא שקראנו קודם. בגלל שהגמרא הזאת בעצם אומרת לנו, הרי אני הייתי חושב שכשדורשים כלל ופרט, אז מה אכפת לי באיזה סדר נאמרו הדברים או התרחשו הדברים? מה שחשוב זה באיזה סדר הם כתובים. אם הם כתובים בצורה שקודם כלל ואחרי זה פרט, כנראה התורה רוצה, או כותב התורה, רצה להגיד לנו, פה תדרשו כלל ופרט. אם הוא כותב קודם את הפרט ואחרי זה את הכלל, אז הוא רוצה להגיד לנו, פה תדרשו פרט וכלל. מה זה חשוב, באיזה סדר האירועים התרחשו? הרי מה שחשוב זה איך זה כתוב. כי הקדוש, האירועים הם לא הדבר שאותו אנחנו דורשים. אנחנו דורשים את הטקסט. אז מי שכתב את הטקסט, כתב אותו באופן כזה שנדרוש אותו. אז לכן, מה הקשר למוקדם ומאוחר בתורה? אין מוקדם ומאוחר בתורה. הפרט בכלל נאמר אחרי הכלל, למרות שהוא כתוב בפסוק לפני הכלל. למה? בדיוק כדי שנדרוש את זה בפרט וכלל, ולא בכלל ופרט. מה אכפת לי מה היה בפועל? הסידור של הטקסט בעצם בא להגיד לי איך לדרוש. מה רואים מכאן? רואים מכאן שלהפך. אנחנו לא מסדרים את הטקסט כדי לדרוש. הדרשות מבוססות על הסדר המקורי שבו התרחשו או נאמרו הדברים, לא על האופן שבו הם נכתבו. אז אם זה כך, אז לכאורה גם בגמרא בברכות היה צריך להגיד את אותו דבר, הגמרא שקראנו קודם. אז מה אכפת לי עכשיו, האם הדברים האלה באים ללמד לקח? הסדר הכרונולוגי של האירועים אמור ללמד את הלקח, לא הסדר שבו הם נכתבו. כי אם זה הסדר שבו הם נכתבו, האורך בעצם רצה ללמד אותי לקחים, אז גם באין מוקדם ומאוחר בתורה, זה בדיוק אותו דבר. אני אלמד כלל ופרט, בגלל שבדיוק, לכן הצמידו את הכלל והפרט באופן כזה, כדי שנדרוש את זה בכלל ופרט, לא בגלל שזה באמת ככה התרחש. אבל הגמרא כן תולה את זה, זה בזה. הגמרא אומרת שאם אין מוקדם ומאוחר בתורה, לא היינו דורשים כלל ופרט, הפוך, בטח שהיינו דורשים. להפך, דווקא אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, ובכל זאת סידרו את זה באופן של כלל ופרט, כנראה שסידרו את זה כדי שנדרוש. זה פשוט הפוך. אפשר לעשות פה כל מיני תירוצים, אפשר להגיד, יכול להיות, בכלל ופרט, מדובר במדרש הלכה, בכלל ופרט בדרך כלל זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. הדיבורים של הקדוש ברוך הוא זה לא אירועים היסטוריים, זה דיבורים. עכשיו שם די ברור שהקדוש ברוך הוא היה אמור להגיד את זה בסדר הנכון, למה שיגיד את זה בסדר הפוך ואחרי זה יכתוב את זה בסדר הנכון? הוא אומר את זה באותו סדר שמשה רבינו כותב. אין פה איזושהי עריכה מאוחרת. אירועים, אתה יכול להגיד, אוקיי, החליטו לסדר את האירועים לא לפי הסדר של התרחשותם. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר איזשהו ציווי, והוא כותב את זה בשפה של כלל ואחרי זה פרט, אז כנראה כן, בסדר שהוא אמר, כך גם הוא כתב. לכן אין לדמות את זה לדיון על אירועים שמתרחשים, השאלה אם הם מתרחשו לפי הסדר ההיסטורי או לא. כך שאולי אפשר ליישב את זה בכל מיני צורות, אבל שיש לי חשד שזה לא באמת תורף העניין. אני אסביר לכם למה אני חושב אחרת. בעצם, הדרשה, אני אביא לכם אולי גמרא מקבילה, גמרא במסכת יבמות. הגמרא במסכת יבמות מביאה גם היא את דרשה הזאת של סמוכים, מאיפה שדורשים סמוכים. ואמר רבי אלעזר, סמוכים מן התורה מניין, שנאמר סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. וזהו. מה עם הדוגמה הזאת של אבשלום, או לא יודע, איזושהי דוגמה שמצביעה, זה לא מובא כאן. זאת אומרת, הגמרא שלנו ממשיכה את הדרשה הזאת ומביאה גם את הדוגמה של אבשלום עם גוג ומגוג, כדי להראות את היישום הזה של הכלל שסמוכים מן התורה, כן, סמוכים עד לעולם עשויים באמת וישר. הגמרא ביבמות מביאה רק את הכלל הזה. זה, עוד פעם, אני יכול למצוא לזה הסברים, רצו להגיד לצדוקיה, זה גם תשובה למינה, זה גם תשובה עניינית, ולא רק להסתפק באמירה הכללית. אבל איכשהו כל הקשיים האלה, ויש עוד קשיים, גורמים לי לחשוב שיכול להיות שבכלל לא מדובר כאן על דרשת סמוכים. זה עוד פעם, כמו שאמרתי אתמול בקטע הקודם. תראו, הגרסה שלפנינו בדפוסים, אני חזרתי לגמרא בברכות, שהיא הנושא שלנו. הגרסה של הגמרא בדפוסים זה צדוקי, זה לא מין. פה כתוב מין, נוצרי, כבר הסברנו את זה בשיעור הקודם, שזה נוצרי. עכשיו פה, מה זה נקרא שאומרים לנוצרי או לצדוקי, אתם לא דורשים סמוכים, לכן קשה לכם. אנחנו דורשים סמוכים, אז לא. קודם כל, הצדוקים לא דורשים שום דבר, לא רק סמוכים. הם לא מקבלים את תורה שבעל פה. הם רק מקבלים את מה שכתוב בתורה שבכתב. הנוצרים, אין מה לדבר בכלל, מה זה דרושים? הם לא במשחק בכלל. מה זאת אומרת, אתם לא דורשים סמוכים, ולכן קשה לכם. יש פה משהו שנראה, עוד פעם, כמו שאמרתי על ברוריה במקרה הקודם, לדעתי זאת, זה איזשהו סוג של התנצחות. זאת אומרת, הנוצרי הזה בעצם שואל, מקנטר כאילו את, את רבי אבאו, אומר לו, תראה, אתם אין לכם היגיון. המזמורים שלכם לא כתובים לפי הסדר הכרונולוגי, אוקיי? עכשיו, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. אבשלום זה בן שמרד במלך. מזכיר לכם משהו עם הנוצרים, אוקיי? יש פה איזשהו מאבק סמוי, קודם דיברנו על הנוצרים שמאמינים בזה שישו נולד מבתולה, וזה הסיפור עם ברוריה בשיעור הקודם. כאן התחושה שלי זה שעוד פעם בעצם יש פה איזשהו רמז לנוצרים שהם בעצם בן שמורד באביו. כי אתם אומרים שישו הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, כן, של אלוקים. הוא מורד בו, הוא בעצם משנה את התורה שלו, מבחינתנו כמובן, בהסתכלות היהודית. אז הוא מורד בו, הוא משנה את התורה, הוא אומר שהתורה התחלפה, יש ברית חדשה, אז בעצם זה בן שמורד באביו. ואז מה אומר לו רבי אבאו? הוא מביא לו דוגמה לרעיון הזה של דרשת סמוכים, שלא מופיעה בגמרא ביבמות. פה זה נוסף. למה? כי בכלל לא מדובר פה על דרשת סמוכים, ובכלל לא הסיפור. הוא בא להקוט אותו בשיניו, בדיוק כמו שברוריה עשתה. הוא אומר לו, למה הסמיכו את אבשלום? אתה שואל אותי על אבשלום? במזמור ג' בתהילים? הסמיכו אותו למזמור ב'. למה רגשו גויים? כן, שמה פרשת גוג ומגוג. למה? כי היית שואל, איך יכול להיות שעבד מורד ברבו? אז אני מראה לך שיכול להיות שבן מורד באביו. אם בן מורד באביו, גם עבד יכול למרוד ברבו. כמובן, למי הוא מדבר? הוא מדבר על הנוצרים. אומר לך, אתם בנים שמורדים באביכם. אז אתה שואל אותי שאלות על, על הסדר הכרונולוגי, אז הוא בעצם, כן, אף אתה כעת שיניו, זה מה שהוא אומר כאן, זה בכלל השאלה של דרשת סמוכים או לא דרשת סמוכים. הוא לא שאל אותו על דרשת סמוכים, ואין פה ויכוח על דרשת סמוכים, ולכן התוספת שיש פה לא מופיעה בגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות באמת מדברת על השאלה מאיפה לומדים דרשת סמוכים. הגמרא פה משתמשת בזה רק בשביל להתנצח עם הנוצרי. בכלל לא מבררים פה את השאלה האם דורשים סמוכים או לא דורשים סמוכים. העניין הזה הוא כל כולו איזושהי התנצחות עם הנוצרי, ולכן גם כל הקושיות האחרות, מה שאמרתי מהגמרא בפסחים, שהיא סותרת את הגמרא פה, כי שם נראה לכאורה שהסדר הענייני אמור לשקף את הסדר הכרונולוגי, ולא משנים את זה רק כדי שנדרוש. פה פתאום כן משנים, כי זה לא באמת נכון, לא באמת מדברים פה על דרשת סמוכים, זה בכלל לא קשור לעניין הזה. לא, כל הסיפור הזה בעצם זה בסך הכל רק איזשהו כלי התנצחות, זה הכל. לכן לא יודע אם אפשר באמת לנסות להתחיל לבדוק פה את דרשות סמוכים ולהבין האם זה מדבר כך, מדבר אחרת, ולהשוות לגמרא בפסחים ולהקשות. כל הסיפור הזה נדמה לי שצריך לקרוא אותו באיזושהי צורה פולמוסית, כן? בעצם אני משתמש בכלים כאילו מדרשיים, הלכתיים וכולי, כשבעצם המטרה שלי זה להקוט את הנוצרי, כן? אז אם קודם ברוריה מתנצחת עם הנוצרי הזה במישור של הלידת הבתולה, אז בו רבי אבאו מתנצח עם הנוצרי הזה במישור של בן שמורד באביו. מה אתם עוזבים את תורה שנתן לנו האבא שלנו. אתם, אתה הבן שלו, אתה טוען שנולדת ממנו. נו, אז איך אתה עוזב אותו? זאת אומרת, זאת בעצם הטענה. אז נראה לי שזה המשך של, של הסוגיה הקודמת. האמת שיש פה, יש פה בקטע הזה עוד הערה שחשבתי, למשל, השאלה האם הלימוד הזה מסמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר, שמכאן דורשים סמוכים, זו דרשה מהפסוק? יכול להיות שזה פשט הפסוק. סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. מה שסמוך אחד לשני, זה בגלל שזה עשוי באמת וישר. זאת אומרת, לא בטוח בכלל שמדובר פה על דרשה. יכול להיות שאנחנו באמת לומדים את זה מהפסוק הזה, שכשהקדוש ברוך הוא סומך דבר לדבר, זה כנראה כדי ללמד אותי משהו שהוא אמת וישר. זה לא איזושהי הוצאה מהפשט ושימוש כדי, כדי לדרוש. כך שבכלל, הסמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר, לכאורה היה אמור, אם זה נכון, אז היה אמור להיות מקובל גם על הצדוקים. זאת לא דרשה. מה שמחזק עוד יותר את, את הטענה, שבעצם זה לא התמודדות עם צדוקים, זה התמודדות עם נוצרים. הנוצרים לא, לא מתעסקים בעניין הזה בכלל. אז זה באשר לגמרא. אבל בואו נעבור לרב קוק. הרב קוק, כמו שבקטע הקודם גם כאן, השתמש בדפוסים שהיו לפנינו, והוא מבין שזה צדוקי. זאת אומרת, הוא מדבר על ויכוח מול צדוקים, ואתם מבינים שכל העסק הזה משנה את כל הקונטקסט, בגלל שהרב קוק כן מדבר על תוכן הדברים, הוא כן מדבר על למה סמוכים ומה המשמעות של סמוכים, כשלטענתי זה בכלל לא נושא של הסוגיה. הסוגיה לא עוסקת בדרשות סמוכים, וזה בכלל לא נקודה. משתמשים בביטוי הזה, אבל זה בעצם בכלל לא, אין מה ללמוד מזה שום, שום מסקנה לגבי דרשות סמוכים ומשמעותן. אבל הרב קוק, הגרסה שהייתה לפניו, זה שהשואל היה צדוקי, ולא מין, לא נוצרי, ואז ההידיינות היא בעצם האם לעשות דרשות. הצדוקי מקבל רק את הפשט, הוא לא מקבל את הדרש, כן, זה הצדוקים, ואז הוא בעצם לא דורש סמוכים, וזה מה שעונה לו רבי אבאו, אומר לו, אתם לא דורשים סמוכים, אז הנה, יש לך קושיות, מכאן ראיה שאתם טועים, צריך לדרוש סמוכים. אחרת תסביר לי אתה, למה דוד המלך כתב את זה קודם ואת זה אחר כך? אגב, סתם, יותר מזה. הרי כשהצדוקי מתווכח עם, עם רבי אבאו, את מה הוא רוצה לתקוף? הוא שואל אותו שאלה על הסדר בתהילים, ואתה הצדוקי, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את הסדר? הרי את התהילים גם אתה אמור להסביר. יש לנו ויכוח על תורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב גם אתה מקבל, את תנ"ך, אני חושב, לא מכיר את הפרטים של ההשקפה של הצדוקים, אבל נדמה לי שתנ"ך הם קיבלו. נו, אז תסביר לי אתה, אם דוד המלך לא הגיוני, זה מתקפה עליי? זה לא מתקפה עליי. אצל הנוצרי, למרות שהם גם מקבלים את, כן, את הברית הישנה באיזושהי צורה. את הנוצרי אפשר יותר להבין שהוא בעצם בא לתקוף את התנ"ך. הוא אומר, עזוב, יש ברית חדשה, הבן, אבשלום, מרד באביו. שאלתי, למה הוא מרד באביו? כי אביו דיבר שטויות. מי זה אביו? דוד המלך, כמובן שכתב את תהילים. זה אבא של אבשלום. והוא מדבר שטויות, שם את המזמור ההוא שקרה אחר כך, הוא שם אותו קודם. אז אתה שואל אותי למה אני מורד באבי? אם אבי מדבר שטויות, בטח שאני מורד בו. אוקיי, אז כל הדיון מקבל בכלל משמעות אחרת לחלוטין, אם אנחנו גורסים פה האם זה נוצרי או, או, או צדוקי. טוב, אבל כמו שאמרתי, הרב קוק מדבר על, על צדוקים, אז בואו נקרא אותו עכשיו. אני קורא את הדברים של הרב קוק. חפץ בזה לגלות פנים שאין סדר וכוונה מכוונת לסדרן של פרשיות, כי אם כפי המקרה. אוקיי? הרב קוק בעצם, קודם כל ברור שהוא לא מדבר על נוצרים, הוא מדבר על צדוקים. מעבר לגרסה שמופיעה למעלה, המשפט הפותח כבר אומר את זה. כי ברור, הרב קוק הביא פה את הוויכוח בשאלה האם הסדר של הפרשיות הוא מקרי או לא. למה? שאלתי קודם, הרי אם זה הצדוקי, זה ששואל, אז מה הצדוקי תוקף את תהילים? הרי תהילים גם הוא מקבל, נכון? אז לכן אמרתי שזה הנוצרי תוקף. הרב קוק אומר, לא, זה הצדוקי תוקף. מה זאת אומרת, מה זה לא? הוא לא ידע כנראה את הגרסה, אבל אני אומר, הוא מבין שזה הצדוקי, למה? יש לו הסבר. כי את תהילים הצדוקי מקבל. אבל את הסדר של, של המזמורים, זה לא עקרוני מבחינתו. כי אם הוא היה מקבל את הסדר של המזמורים באופן מהותי, אז הוא היה גם דורש דרשות. למשל, דרשת סמוכים. והצדוקים הרי לא דורשים דרשות. הצדוקים רק מקבלים את, את הפשט, את, את, את המקרא עצמו. אז לכן מבחינתו אין שום משמעות לסדר של הפרשיות, ואם אין שום משמעות לסדר של הפרשיות, אז הוא אומר, עזוב, זה סדר מקרי, זה לא קשור לעניין. אבל עדיין כמובן זאת בעיה, כי אז עדיין זאת שאלה מה שהערתי קודם, אז איך הצדוקי יסביר את הסדר הזה? בסדר, זה לא, הסדר לא מיועד כדי שנדרוש ממנו דרשות. ההצמדה של פרשיות זו לזו, זה לא כדי לדרוש דרשות, כי הוא לא מקבל את העולם הזה של הדרש. אבל, אז מה כן? למה דוד סידר את מזמור ג' כאן, אבשלום במזמור ג' ואת, ואת שאול במזמור נ"ז? תגיד לי אתה. אתה אומר, אז לפי שיטתך עוד הרבה יותר קשה. לשיטתך זה היה צריך להיות מסודר, לפי הכרונולוגיה. לכן באמת, התשובה שנותן לו רבי אבאו היא תשובה מתבקשת. לא ברור מה הצדוקי בכלל תוקף את רבי אבאו, על מה הוא תוקף אותו. כאשר בכל מקרה לדעתי, אפילו אחרי ההסבר של הרב קוק, קשה לקרוא את זה כוויכוח עם צדוקי. זה גם מתוך, בגלל התוכן נראה, זה ויכוח עם נוצרי, זה לא ויכוח עם צדוקי. ואז כמו שאמרתי קודם, אז כל הסיפור של הסמוכים והדיוקים והכל, לא קשור, זה לא הנושא פה בכלל. אבל הרב קוק מבין שזה ויכוח עם צדוקים על דרשת סמוכים. האם דורשים דרשת סמוכים או לא. אז על זה ומזה יבוא, אני ממשיך לקרוא, כן? אז חפץ בזה לגלות פנים שאין סדר וכוונה מכוונת לסדרן של פרשיות, כי אם כפי המקרה, כך טוען הצדוקי. ומזה יבוא להשחתה יותר גדולה. לומר שגם דקדוקי תורה, שמהם אנו למדים גופי הלכות, פה זה רק, כן, אבשלום וזה, זה סיפורים, תנך. אבל גם בתורה עצמה, אם אתה אומר שאין כוונה מכוונת לסדרן של פרשיות, אז לא נוכל ללמוד הרבה הלכות שנלמדות שם. איך? בכלי הדרש, כמובן, שהצדוקי לא מקבל אותם. אז זה מה שאומר, שמהם אנו למדים גופי הלכות, הם על פי המקרה, כפי הרחבת הלשון, חלילה, כאילו סתם, משיקולים לשוניים, למרות שיש תנאים שאומרים את זה דרך אגב, שדיברה תורה בלשון בני אדם, רבי ישמעאל, או איתורי סופרים, לפעמים עושים לשון יפה במקרא, לא כדי לדרוש מזה משהו, כאילו, כי זה לשון יותר יפה, יש תנאים שאומרים את זה. אבל אצל הרב קוק זה חלילה, לא יכול להיות דבר כזה, כל דבר צריך להיות מדויק. אמנם, השיבות תשובה מושכלת, הוא מבאר את הוד יסוד האמונה. הרבי אבאו ענה לצדוקי, כי אין לנו לתלות במקרה כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרי המשלים את חסרונותינו. פה זה העיקרון המרכזי שעליו הוא מדבר בקטע הזה. זאת אומרת, אם יש מבנה מסוים שממנו אנחנו יכולים ללמוד משהו, אבל יש גם אפשרות להגיד שהמבנה הזה הוא מקרי, ואז הוא לא מלמד כלום. אז אנחנו אמורים לבחור את האופציה הראשונה. זאת אומרת, אם יש משהו שאפשר ללמוד ממנו משהו, אז צריך ללמוד. זה לא אומר שזה תמיד כך. לפעמים יש איזשהו מבנה, שהוא מבנה מקרי, כמו שאמרתי קודם, איתורי סופרים, או דיברת רק לשום בני אדם. אבל אם יש משהו שכן אפשר ללמוד ממנו משהו, אז ללמוד. אז לא לתלות את זה במקרה, אלא להניח שהסידור היה סידור שבדווקא, כדי ללמד אותנו את מה שזה בא ללמד. ואת זה איך הוא אומר לו? אמר לי, אתון דלא דרשיתון סמוכים, קקשיה לכו. כן, אתם לא דורשים סמוכים, אז לכן אתם מתקשים, אתם מצדוקים. ענן דדרשינן סמוכים, לא קשיה לן. אנחנו דורשים סמוכים, אז לנו זה לא קשה בכלל. דאמר רבי יוחנן, סמוכים מן התורה מניין, דכתיב סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת בישר. אז ככה הוא ענה בעצם לצדוקי, שנכון, זה יכול גם להיות מקרי, יכול להיות, אין לי ראייה שזה לא מקרי. אבל מצד שני, גם יכול להיות שהוא יצמידו את מזמור ג' למזמור ב' כדי ללמד אותי איזשהו סוג של לקח, כמו שמופיע בהמשך הגמרא. עכשיו, איך להחליט בין שתי האפשרויות? באופן עקרוני, שתיהן אפשריות. אז אומר הרב קוק, וזו נקודה מעניינת, זאת אומרת, הרב קוק טוען בעצם שעקרונית יכול להיות מצב שהסדר הוא מקרי ואי אפשר ללמוד ממנו כלום. אבל אז הייתי מצפה שזה יהיה בסדר הכרונולוגי, למשל, אם אין שיקול אחר, אז למה לא בסדר הכרונולוגי? בכל אופן, אם יש לי משהו שאני כן יכול ללמוד משינוי הסדר, אז אני לא תולה את זה במקרה, אלא אני מעדיף את האופציה שזה יכתב כך כדי ללמד אותנו. ככה הוא טוען בעצם. למרות שעקרונית יכולה גם להיות האופציה שזה מקרי. אבל אנחנו מעדיפים, כמו סוג התאר של אוקם כזה. שתי פרשנויות אפשריות, אנחנו בוחרים בפרשנות שאומרת שהדבר הזה גם מכוון, הוא בא ללמד. זה בעצם התשובה של רבי אבאו לצדוקי. אז הוא לא דוחה אותו על הסף. הוא לא אומר לו שעזוב שטויות, אין דבר כזה מקרה בתורה. לא, יש מקרים בתורה. אבל במקום שבו אני יכול להסביר שזה לא מקרה, אני אעדיף את ההסבר הזה. אוקיי? זה אמירה לא קיצונית, זאת אומרת, הוא מוכן לקבל את התפיסה של הצדוקי, זה אפשרי. לא צריך לעשות טילי טילים בכל מקום שאתה רואה משהו. לפעמים זה סתם כתוב ככה, כי לתועלת, לתפארת הלשון. זה הכל. אבל במקום שבו אתה כן מצליח לראות משהו שאפשר ללמוד מזה, עדיף לבחור באופציה הזאת. דאמר רבי יוחנן, כן, אז זה הוא מביא את המימר של רבי יוחנן. ועכשיו מתחיל הרב קוק לדבר. וכשנתבונן בכל צורכי הברואים, נראה שהם כולם ערוכים בחוכמה, ואין בהם מקרה. אפילו הצרכים הקלים, הגשמיים של בעלי חיים פחותים, וכל שכן הגבוהים, שיש להם יותר צרכים, כמו בני אדם, וכל וחומר האדם, שלא חיסרו הקדוש ברוך הוא דבר קטן, המועיל לשכלולו והרחבת דעתו. ואין לך איש שיש לו שכל אנושי שיוכל לתלות כל אלה במקרה. כי אם במהלך החוכמה העליונה המשקפת על ההשלמה המינית והאישית. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג לשלמות שלנו, גם של המין וגם של האדם הפרטי, אז הוא נותן לנו את כל צרכינו. וזה לא מקרה שיש לנו פה את כל צרכינו, אוויר לנשום ומים לשתות ואוכל ואדמה ושמש ואפשרות לגדל דברים ולייצר דברים, כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא יכול להיות שזה מקרה. זה בדיוק מתאים בדיוק לצרכים שאנחנו צריכים, כן, טיעון של חובות הלבבות בשער הייחוד, ולכן אין שכל אנושי שיכול לתלות דבר כזה במקרה. דבר כזה הוא לא מקרה. אגב, זה מה שנקרא הטיעון האנתרופי. הטיעון האנתרופי בעצם אומר, אנתרופי, לא משלון אנתרופיה, זה בטף, זה לא בטט. אנתרופוס זה אדם, כמו אנתרופולוגיה, כן, זה מדעי האדם. הטיעון האנתרופי בעצם אומר שהעולם בנוי באופן כזה שממש מתאים לצרכים של האדם. כל מה שהאדם צריך נמצא בו. סימן שמישהו ברא את העולם הזה, כי אחרת, איך זה יכול להיות שיש פה בדיוק את מה שאני צריך? מה עונים על זה האתאיסטים כמובן? מה שהם קוראים הטיעון האנתרופי, וזה נורא מבלבל. כי ברוב הטקסטים היום, מה שנקרא הטיעון האנתרופי הוא הטיעון ההפוך. הוא הטיעון שאומר שאם לא היו פה הדברים שמאפשרים לנו לחיות, לא היינו פה. אז מה הפלא הגדול שאם אנחנו פה, סימן שכל צרכינו נמצאים פה מסביב. הרי אם הם לא היו פה, לא היה פה מי שישאל למה יש פה או אין פה את הצרכים שלנו. לא יכולנו להתקיים. אז בהגדרה, אם אנחנו פה, זה רק בגלל שיש פה את הנסיבות שמאפשרות לנו להתקיים. זה הטיעון האנתרופי הדואלי, כן, של האתאיסטים. בכל אופן, אבל הרב קוק כנראה שייך למפלגת המאמינים, לא האתאיסטים, אז הוא מביא פה את הטיעון האנתרופי של המאמינים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות מקרה, כל הדברים שלנו נמצאים פה בשפע, חובות הלבבות מרחיב יותר, הוא אומר, אוויר שאנחנו צריכים כל רגע ורגע נמצא פה בכמות הכי גדולה. מים שאנחנו צריכים כצורך מאוד בסיסי נמצא פחות, אבל עדיין הרבה מאוד. אוכל אנחנו צריכים פחות, נמצא פחות, אבל עדיין נמצא מספיק. זאת אומרת, יש אפילו ההיררכיה של הכמויות משקפת את היררכיית הצרכים, כן? לא של מסלו, אלא היררכיית הצרכים של האוכל. אז הטענה היא שהקדוש ברוך הוא בעצם עשה את כל זה, וזה לא מקרי. וזה גם כן יכיר כל איש דעת, אני אשאיר לקרוא, כי חשיבות ההשלמה המוסרית היא עולה ברום מעלה בעין ארוך בערכה לעומת ההשלמה הטבעית. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא דואג לנו לשלמות של הגוף, של הקיום הפיזי, אין ספק שהוא הרבה יותר חשוב שידאג לשלמות הרוחנית שלנו. אם כן, איך יעלה הלב איש נבון למור שיש דבר שאנו יכולים לשאוב ממנו השלמה מוסרית, ולא תעשה בכוונה מהחוכמה העליונה להועיל לנו לחיותינו בהשלמתנו האנושית האמיתית. אז אם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו לקח מוסרי, אנושי וכולי, לא ייתכן לתלות את זה במקרה. אם את הצרכים הפיזיים שלנו, הקדוש ברוך הוא מספק, וזה לא יכול להיות מקרי, אלא הוא דואג לנו, אז בטח שהוא דואג לרוח שלנו. אם הוא דואג לרוח שלנו, אז מאיפה שואבים את הרעיונות של הרוח והמוסר? מהתורה. אז אם אנחנו רואים בתורה איזשהו מבנה, אין ספק שהוא לא נעשה במקרה. אם אפשר ללמוד ממנו משהו, אל תעססו, תלמדו. אל תחששו שאולי זה מקרה ואי אפשר ללמוד ממנו. כי הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים, הוא דואג לנו להשלמתנו הרוחנית, קל וחומר, מהדאגה להשלמתנו החומרית. והנה הדבר העיקרי המשלים את כל בני האדם כולם, היא אורה של תורה והופעת רוח הקודש שעל הנביאים וכותבי כתבי הקודש, שעמדו ועומדים לנס עמים, להועילם בדעת יראת השם, ויסודי המוסר בחוקי הצדק והמישרים. יש פה רמז כמובן לפסוק. אומר, כן, או אורה של תורה והופעת רוח הקודש וכולי, שעמדו ועומדים לנס עמים להועילם וכולי. מה זה? איך זה הולך שם הפסוק? סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. סמוכים לעד לעולם. מה שעומד לעולם, כוונה לתורה. אז אלה שסמוכים בתוך התורה שעומדת לעולם, הם עשויים באמת וישר. ויש מאחוריהם רעיון, זה לא סתם נצמד שם ונשאר ככה לנצח אחד ליד השני, זה בא ללמד אותנו משהו, אוקיי? איך ייתכן שיעזבו אלו התועליות הנשגבות למקרה, אפילו בחלק קטן שבהם, המועיל להשלמתנו? אם כן, מכל דבר מהם שנוכל לשאוב ידיעות משלימות ישרות, המדריכות אותנו בדרכי החיים, אני קורא פה, הכל נעשה בסדר החוכמה האלוהית, שמכוחה נשארו לנו אלה המאורות, המאורות כמובן הפסוקים, התורה, וסיפר זה באומרו מעשה, עכשיו הוא עובר על הפסוקים של ההקשר, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר, הוא עכשיו מדבר על כל ההקשר, אומר מעשה ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר, זה הפסוקים. אז הוא עכשיו מתחיל ללמוד אותם לפי הסדר. באומרו, מעשה ידיו אמת ומשפט, כך מתחיל הפסוק, שאין מקרה והפקר בכלל הבריאה. במעשה ידיו, בבריאה עצמה, בבריאה הפיזית, אין מקרה. כל הצרכים שלנו הם עשויים על ידי הקדוש ברוך הוא בכוונה, זה לא מקרה שיש לנו את כל הצרכים האלה. כי אם הכל לתועלת ושכלול, כן נאמנים כל פיקודיו. מה זה פיקודיו? הפקודות שלו, זה הפסוקים, זה התורה. כאילו אם מעשה ידיו, שזה הבריאה עצמה, הבריאה הפיזית, זה אמת ומשפט, הכל זה מכוון על ידו, אז כל פיקודיו, זאת אומרת, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, זה התורה. כן, נאמנים כל פיקודיו, הכוונה, אז פיקודיו ודאי שהם נאמנים. הם ודאי מסודרים על ידי הקדוש ברוך הוא, זה קל וחומר, שהם לתועלת שכלול החלק המוסרי, הרוחני שבמציאות, שהוא החלק המעולה והתכליתי ממנו. סמוכים לעד לעולם, שהם הנשענים לעד על אדני החוכמה האלוהית, להיות לאור עולם. וסמוכים, אגב, הוא אומר פה, זה לא סמוכים אחד לשני, אלא נסמכים על, כן, ככה הוא מפרש את זה, שהם נשענים לעד על אדני החוכמה האלוהית, כן? הם סמוכים לעד לעולם על אדני החוכמה. ואיך ההנהגה הוא מציאות תמידי של חוק נשגב במציאות, שמכתיר את כל האנושיות כולה לבוא לתעודתה, לא תהיה בה ההשגחה והדיוק הנמצא גם בקטני היצירות. התורה שהקדוש ברוך הוא יצר במו ידיו, שם אתה חושב שיש מקרה כשכל יצור קטן שנוצר פה באבולוציה או בעולם שנוצר על ידי חוקי הטבע, שם אתה אומר אין מקרה. אז בתורה יש מקרה. בתורה אם יש שם משהו סמוך לשני, כנראה זה מכוון. על כן, עשויים באמת וישר. וחוכמה נאמנה היא מאיתנו, שאפילו הסמיכות של הפרשיות גם כן נוציא מהם חלקי תועלת ואמרי נועם, המועילים לשלמות המוסרי הכללי והפרטי. ומזה אנו למדים שהדברים היותר ראויים למור שהם מכוונים, כמו דקדוקי תורה בתיבותיה ומליצותיה, שכולם הם בורות מים חיים של חוכמת אמת, להורות אותנו דרכי חיים לטוב לנו כל הימים, כי זאת היא התכונה של החוכמה האלוהית שאין מקרה בדרכיה. והתועלת הנשאבת מדברים הללו היא לעד, לעד נאמן, על הכוונה הראשונה מצד ההשגחה האלוהית. בסוף בסוף הוא כבר קצת מתחיל להיסחף יותר מהניסוח המינורי שהוא אמר בהתחלה. בהתחלה הוא קיבל קצת את העמדה של הצדוקי. הוא אומר, יכול להיות שיש דברים שכתובים במקרה. אבל אם יש משהו שאני כן מצליח ללמוד ממנו משהו, אז אין סיבה להניח שהוא מקרי. אז ממנו אני אלמד. אבל יש כן אפשרות להגיד שיש דברים שהם מקריים, שהם לא נועדו כדי ללמוד. בסוף בסוף הוא אומר, לא יעלה על הדעת, הרי כל דבר קטן צריך להיות מסודר לפי החוכמה האלוקית. אבל בסוף הוא מגיע לזה שלא יכול להיות משהו אחר. שהכל צריך ללמד אותנו. אם אנחנו לא מבינים מה זה מלמד אותנו, אז כנראה הבעיה אצלנו, לא הבנו. אבל כל דבר אמור להיות באיזושהי צורה להעביר לנו איזשהו לקח כזה או אחר. עכשיו כאן, זאת נקודה מעניינת הטענה שלו. כי צריך להבחין פה בין שני הניסוחים. הניסוח שהוא מנסח בתחילת המאמר, זה ניסוח שבעצם מוכן לקבל את הצדוקי באופן עקרוני. יש מצב שבו כתבו את זה לתפארת המליצה, סתם סדר כרונולוגי או מה שלא יהיה. ויש אפשרות אחרת להגיד שזה הוצמד לפה כדי ללמד אותנו לקח כלשהו, נגיד מזמור ג'. אפשר היה להגיד שהוא נמצא שם סתם, אפשר היה להגיד שהוא נמצא שם כי הוא הוצמד למזמור ב' כדי ללמד אותי את הלקח שהגמרה אומרת, כן, אם בן, אם עבד מורד ברבו, אז גם בן יכול למרוד באביו. אז אם יש לי שתי אפשרויות כאלה, למה אני בוחר באחת? אומר, כי ההנחה שאם אני יכול ללמוד מזה, למה להניח שזה מקרה? אז כנראה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותי את העניין הזה. בסוף הניסוח הוא אחר לגמרי. וזאת לוגיקה שונה, זה צריך להבין. נסביר עוד רגע למה. הסוף שלו הוא ניסוח אחר. כל דבר בא ללמד אותנו משהו. אין אופציה שזה מקרה. אין אופציה. כל דבר שנכתב, אם אתה לא מבין, אתה לא מבין. אבל אם אתה מבין, אין לך שום חשש. ברור שזה נועד כדי ללמד את זה. הניסוח הראשון אומר לא. זה רק עדיף. זאת אומרת, יש אפשרות שזה מקרה, אבל למה לא? נעדיף את האפשרות שאפשר ללמוד מזה משהו, כי אפשרות טובה יותר. למה זה חשוב ההבדל הזה? אני אגיד לכם למה זה חשוב. כי לפי הניסוח הראשון שלו, אני לא מקבל בכלל את הטענה הזאת. כי תחשבו על זה, וזה מביא אותי לטענות רחבות הרבה יותר. נגיד שאני רואה את הסמיכות של מזמור ב' ומזמור ג' בתהילים. עכשיו זה טיעון לוגי. כן, אני רואה את הסמיכות של מזמור ב' ומזמור ג' בתהילים. יש לי שתי אפשרויות להבין את זה. לפי הניסוח הראשון, יש שתי אפשרויות ששתיהן קיימות. ניסוח אחד זה מקרה. אני צריך להיות ממוקם איפשהו. איפשהו זה ממוקם, מה לעשות? אם אין לך שום שיקול איפה למקם אותו. אתה ממקם, איפה שאתה ממקם, מה זה משנה? תמיד ברקע יש את הכרונולוגיה כמובן, אבל נעזוב את זה כרגע. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שזה הוצמד למזמור ב' כדי ללמד אותי איזשהו לקח. כן? כמו שבן מורד באביו, כך עבד יכול למרוד ברבו. איך אני בוחר בין שתי האפשרויות? אז ככה, תראו. נגיד שלא הייתי חושב שזה נכון, שבן יכול למרוד באביו, או שעבד, או שאפשר ללמוד מהאחד לשני. אז רק הפסוקים מאלצים אותי ללמוד את זה. אבל מי אמר שמלמדים אותי? אולי זה מקרה. הרי אין לי ראייה שזה באמת כך. אם הלקח כשלעצמו, אני לא יודע אם הוא נכון, פשוט יוצא מהפסוקים. מהפסוקים הוא לא יוצא, הרי יש אופציה שהפסוקים הם במקרה פה. הם לא באו ללמד לקח. מתי אני יכול להסיק את המסקנה שזה בא ללמד לקח? רק אם אני יודע מראש שהלקח הזה נכון. את רק אם אני מבין שהלקח הזה הוא נכון, אז כשאני רואה את הסמיכות של מזמור ב' למזמור ג', אני אומר, זה בא ללמד את הלקח הזה, כי הרי אני יודע, הלקח הזה הוא נכון. ואם יש לי את האופציה שזה מקרה, או את האופציה שזה בא ללמד את הלקח הזה, אני מעדיף את העניין הזה. אבל תחשבו שלא הייתי מוצא שום לקח, או שום דבר רגיוני בעיניי. אז הייתי אומר, למה הוצמד מזמור ב' למזמור ג', יכולתי להעלות בדעתי מיליון אפשרויות. לא יודע מה, הגויים, אבשלום היה גוי. כי כתוב, למה רגשו גויים במזמור ב', במזמור ג' עוסק באבשלום, סימן שאבשלום היה גוי. הוא היה אגב בן של גויה, כן? זאת אומרת של אמא שלו הייתה גויה, במקורה לפחות. אז לא משנה, סתם אני אומר, גם את זה יכולתי ללמוד, נכון? למה אני לא לומד את זה? למה אני לומד דווקא את הלקח שכמו בן מורד באביו, כך עבד מורד ברבו? אז אם כמו הפירוש שלי שמדובר בנוצרים, אז עזבו, אני לא למדתי את זה משם, אני בסך הכל מתנצח עם הנוצרים. לא באמת למדתי את זה מהפסוק פה. באתי לתת לו בשיניים. אבל הרב קוק קורא את זה ברצינות. את הרב קוק אומר, זה הלקח שנלמד מהסמיכות של מזמור ב' למזמור ג'. ושאל, איך אתה יודע שזה הלקח? איך אתה יודע? אולי הלקח הוא שאבשלום הוא גוי, אולי הלקח הוא, יכולתי למצוא מיליון אפשרויות לדרוש את הסמיכות של מזמור ב' למזמור ג'. הדרך היחידה לבסס את הלימוד הזה, זה להגיד, זה הגיוני בעיניי. כי זה הגיוני. אבל אם זה הגיוני, אז בשביל מה אתה צריך את הסמיכות של המזמורים, אז אתה יודע שזה הגיוני כבר. או במילים אחרות, אתה לא לומד את זה מכאן, אתה ידעת את זה גם קודם. כי אם לא ידעת את זה קודם, אז גם מכאן לא היית לומד את זה. יש לי עוד מיליון אופציות אחרות ללמוד מכאן. אני לומד את זה מכאן כי מראש ידעתי את זה. ואז מה שבעצם הדבר הזה אומר, וכאן אנחנו מגיעים לתזה רחבה הרבה יותר שלי, אני טוען שבאופן עקרוני מהתנך אפשר ללמוד כלום. כי תמיד מה שאנחנו לומדים מהתנך זה משהו שבעצם הבנו אותו גם קודם. אלא מה? מצאנו אותו פתאום בפרשייה הזאת או בסמיכות הפרשיות האלה, וקפצנו על זה כמוצאי שלל רב. אבל בעצם אם הלקח הזה כשלעצמו לא היה נשמע לנו הגיוני, לא היינו מוציאים את זה משם. ועשיתי על זה כל מיני טורים באתר, וגם בספר, בטרילוגיה כתבתי על זה חיותה כבר נמאס לה לשמוע גם את זה, אז, אבל הנקודה שלי בעצם, אני לא מכיר דוגמה, אחת אני לא מכיר, והתגרתי את האנשים באתר שיביאו לי דוגמה, לא מכיר דוגמה אחת, שמישהו למד מהתנך משהו שלא היה מקובל עליו עוד קודם. לא מכיר דוגמה אחת, בינתיים עוד לא ראיתי אפילו אחת. נכתבו אלפי ספרים במשך אלפי שנים. תביאו לי דוגמה אחת, שלומדים מהתנך משהו שלא חשבתי אותו קודם. אין דבר כזה. למה? כי אם לא הייתי חושב אותו, לא הייתי לומד את זה, הייתי לומד משהו אחר, אני תמיד יכול ללמוד משם כל מיני דברים. אין דברים שהפסוקים מאלצים אותי אליהם. אם זה היה, אז יכול להיות שהיה אפשרות ללמוד משהו שלמרות שהוא לא נראה לי. זה בפועל לא קורה. עכשיו, אם אני חוזר, אבל זה רק הערה בסוגריים. לא ניכנס למוקש הזה כאן. אני חוזר אבל אלינו, פה באמת יש איזשהו פלונטר לוגי, בדברים של הרב קוק. כי בעצם מה שהוא אומר זה, אם אתה מבין שאפשר ללמוד מזה משהו, אז תלמד. אבל איך אני יכול להבין שאפשר ללמוד מזה משהו? רק אם הלקח שאותו אני מצליח להוציא, נשמע לי הגיוני. אבל אם הוא נשמע לי הגיוני, אז אני כבר ידעתי אותו קודם, אז לא למדתי אותו מפה. אז תכלס אני לא למד את זה באמת מפה. אתן לכם דוגמה, כן, רק היום העליתי באתר שלי, איזה טור חריף למדי כרגיל, על דברים שאמר הרב גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פונוביץ'. הוא התחיל את דבריו בקושייה עצומה. הייתה לו קושייה למה החרדים מתו יותר מאשר, או נפגעו יותר מאשר אוכלוסיות אחרות. כן, קושייה מופלאה, זאת אומרת, אף שומע, אני בטוח, לא העלה בדעתו שום תשובה אפשרית. חוץ מזה שהם חיו בצפיפות ולא שמרו על ההוראות ואין להם אמצעי תקשורת וכל מיני דברים מן הסוג הזה, הייתה להם הנהגה לא אינטליגנטית במיוחד, אבל חוץ מהעניינים האלה, באמת אי אפשר לחשוב על שום הסבר. ואז היה לו תירוץ מפוצץ לקושייה הזאת. מה התירוץ? שהחרדים כשהם עושים חטא זה מזיד, כי הרי הם תלמידי חכמים כולם. לעומת זאת האחרים, או שהם כולם המרצים, אז אם הם עושים חטא זה כנראה שוגג. אז לכן לחרדים מגיע עונש גדול יותר, ולכן הם נפגעו יותר מהקורונה. מה שהיה להוכיח. זאת אומרת, הטענה הזאת בעצם, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, אני מקשה קושייה כדי להגיד לך את התירוץ. את התירוץ הרי ידעתי גם קודם. אני רוצה לספר, אני רוצה לנזוף בכם, כדי שתמשיכו לדבוק במצוות כמו שצריך. אל תרשו לעצמכם לחטוא. איך אני עושה את זה? מקשה קושייה של פלוץ קשס, שיש עליה מיליון תשובות הגיוניות פי אלף מזאת, ואז אני מוצא את התירוץ שאותו ידענו כבר קודם, כי אליו רציתי להגיע. אוקיי? זה, פעם דיברתי על זה, אמרתי מה ההבדל בין דרוש לפלפול. פלפול זה טיעון שנראה תקף, מחזיק מים, שהתוצאה שלו, המסקנה שלו שגויה. ואז זה חידה מעניינת, איפה, מה דפוק בטיעון? הרי המסקנה לא יכולה להיות נכונה. צריך לחפש איפה בדיוק בטיעון יש איזה בעיה. זה חידה מעניינת. מה זה דרוש? דרוש זה הפוך. דרוש זה טיעון מטופש שנותן מסקנה נכונה. כן? מישהו נותן דרושים, שוזר מדרשים והכל, ומסיים בזה שצריך להיות הנבטנים ולקיים מצוות וללמוד תורה, ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אז מי יתווכח איתו? הרי המסקנות כמובן נכונות, למרות שהדרוש מטומטם. הדרוש מטומטם והטיעונים לא מוכיחים את מה שהוא אמר, אבל לא צריך להוכיח כי זה נכון. אוקיי? אז למה צריך להוכיח? אז בעצם מה שהוא עשה שם זה דרוש. הוא בעצם השתמש בשאלה שלא מתחילה בכלל, שיש עליה תירוצים לא תירוצים, השאלה לא מתעוררת בכלל. הבאתי שם דוגמה, כן, דווקא הרב חיים קניבסקי, עמיתו להנהגה של הפלג הליטאי הזה, אז שמעתי עליו פעם סיפור, בא אליו איזה אברך אחד, שגנבו לו את האוטו. הוא אומר לרב חיים קניבסקי, תגיד, מה אני צריך לתקן? גנבו לי את האוטו, כנראה משהו אצלי לא בסדר. אז הוא אומר לו, אתה צריך לתקן את נושא נעילת המכוניות, נעילת הדלתות של המכונית שלך. זאת אומרת, זה בערך התירוץ שהיה צריך גם להגיד על הקושיה של רב גרשון אדלשטיין. זאת אומרת, למה החרדים נפגעו יותר מאחרים? שהם ניזהרו פחות מאחרים, הם יותר צפופים, לא משנה, יש כל מיני הסברים גם מהנסיבות, לא רק אשמה, אבל הסברים לא חסרים, יש הסברים נהדרים למה הם נפגעו. איזה מין קושיה הזאת? מה זה הקלוץ קשס הזה? אלא מה? הוא מקשה את הקושיה הזאת כדי להגיע לתירוץ. כדי לתת מוסר לשומעים שלו, שאתם חרדים ואתם צריכים לדאוג לזה שלא תחטאו, אתם נחשבים חוטאים במזיד אם אתם חוטאים ואתם נאנשים על זה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שאת זה כולנו ידענו גם קודם. לא צריך את הקושייה בשביל זה, והקושייה הזאת גם לא מוכיחה את זה ולא אומרת שום דבר על זה. מה זה קשור בכלל? כל העסק הזה הוא עזוי לחלוטין, זאת אומרת, הקטע וזה התפרסם גם בעולם וגם בארץ, בעיתונים, כאילו איזה לקח עיקרי מהקורונה, שהתחדש מהקורונה. זה לא יאומן, האיוולת הזאת. בכל מקרה, אני חושב שמה שקורה פה בניסוח הראשון לפחות של הרב קוק, מה שקורה פה זה דבר מאוד דומה סך הכל. אתה בעצם אומר לי, תראה, יש לי סמיכות של מזמור ג' למזמור ב'. בסדר? עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או שזה מקרה, איפה שהוא היה צריך למקם את מזמור ג', אז מיקמו אותו פה. או שאולי זה בא ללמד מתוך הסמיכות של ב' וג'. איך אני יודע שב' וג' בא ללמד וזה לא מקרה? הרי יכול להיות זה ויכול להיות זה. איך אני יודע שזה לא מקרה? זה בא ללמד. אם אני מוצא לקח נכון, אבל איך אני יודע שהוא נכון? מצאתי איזשהו לקח, יש מיליון לקחים. איך אני יודע שזה נכון? כי אני יודע מראש שהוא נכון. כך אני מודד אם יש פה לקח לגיטימי או אפשרי, או אין פה לקח אפשרי, נכון? אבל אם אני יודע מראש שהוא נכון, אז לא למדתי את זה מהסמוכים, אז אני יודע את זה עוד קודם. אבל בשביל מה צריך את הסמוכים? אוקיי? אז כל הסיפור הזה הוא בעצם איזשהו סוג של משחק בחור. הלוגיקה הזאת היא לוגיקה בעייתית, הצדוקי צודק. הצדוקי צודק בגלל שהוא אומר לו, תשמע, אם אתה מסכים איתי שיש אפשרות שזה מקרה, אז כל הלקחים שאתה מפיק מדרשת הסמוכים, אלה המצאות שלך. יכול שאתה צודק, אבל אתה צודק לא בגלל הסמוכים, אלא בגלל שאנחנו כולנו יודעים שזה נכון. גם בלי הסמוכים. אז הסמוכים הם לא דרשה, אתה מוכר לי לוקשים. אז זה בניסוח הראשון של הרב קוק. אבל בסוף דבריו, הרב קוק הרי משנה ניסוח. והרב קוק אומר, מה פתאום? אין אפשרות של מקרה. כל דבר קטן במקרא בא ללמד משהו. עכשיו זה כבר סיפור קצת שונה. אגב, לא לגמרי בעיניי, אבל קצת שונה. למה? כי אין אופציה של מקרה. זאת אומרת, ברור שזה בא ללמד משהו. אז לכן, אתה לא יכול לשאול אותי למה דרשתי. דרשתי כי צריך לדרוש, כל דבר צריך לדרוש, אין אופציה של מקרה. עדיין, ההערה הקודמת שלי בעינה עומדת. זאת אומרת, אני עדיין שואל, למה דרשת את זה ולא שאבשלום הוא גוי? למה דרשת, שכן, כמו שבן מורד באביו, כך עבד מורד ברבו? אני יכול לדרוש מיליון דרשות אחרות. למה דרשת את זה? כי זה נראה לך, נכון. אז לא למדת את זה מכאן, אז עזוב את הדרשות סמוכים. אז ידעת את זה גם קודם. הטענה הזאת עדיין קיימת, אבל לא הטענה של למה בכלל לדרוש. הטענה של למה בכלל לדרוש, אולי זה מקרה, זה יורד בניסוח הסופי של הרב קוק. כי בסוף הוא אומר, לא, לא, הכל צריך להיות מסודר עד הסוף. ולכן יש איזשהו הבדל, אני לא יודע אם זה מכוון, אבל בניסוח שלו נראה שהוא איכשהו זולג מהעובר כאילו בלי לשים לב בכלל, כמשיח לפי תומו, מהניסוח הזה של יש אפשרות שזה מקרה ויש אפשרות שלא. ואנחנו בוחרים, אם אפשר, אנחנו בוחרים את האפשרות שלו, לבין הניסוח אין אפשרות שזה מקרה. הכל מכוון, עשויים באמת וישר. ולכן כל דבר צריך ללמוד. ועכשיו רק השאלה, איך לומדים דברים, והאם אפשר ללמוד דברים, ועל זה כבר מילתי אמורה. טוב, נראה לי שאני אעצור כאן, ונפתח לכם את המיקרופונים. אוקיי, נתתי לכם את המיקרופון, אם מישהו רוצה להעיר, לשאול.
את השאלה הזאת, איך יודעים לדרוש סמוכים, אז זה לא רק באגדת, זה גם בהלכה, איך יודעים לדרוש סמוכים של ציצית וקיליים.
נכון.
איך יודעים, אולי יש דרשות אחרות, איך אנחנו יודעים שזו הדרשה הנכונה, איך חכמים ידעו.
ציצית וקיליים זה עוד יותר גרוע, שם מבינים את הסמוכים ביבמות, בהקשר הזה זה מופיע שם. והגמרא שם, בכלל, הרי שם הצמידו את ציצית לכיליים. עכשיו, מזה אתה יכול ללמוד שעשה דוחה לא תעשה, או ללמוד שעשה לא דוחה לא תעשה. הרי אתה לא, הסמיכות הזאת יכולה להקיד אותך, לקחת אותך לכל כיוון. יכולה לקחת אותך, אם אתה עושה ציצית בתוך כיליים, אז זה אומר שעשה דוחה לא תעשה, או שיסמיכו את זה כדי להגיד לך, אל תעשה ציצית מכיליים. ואז זה אומר שעשה לא דוחה לא תעשה. למה החלטת לכיוון הזה? כי הכיוון הזה נראה לי יותר הגיוני. הנה חינמי, אני אגיד את זה גם שם.
יש פה כמה שאלות נפרדות, אני חושבת. כן. אני לא שומעת עצמי. שומעים אותי?
כן, כן.
כן, אני עם אוזניות, אז אני לא. קודם כל, כשדורשים סמוכים, מה דורשים בעצם? דורשים את רוח הקודש? זאת אומרת, מי סמיך? מי סמיך את פרק ג' לפרק ב'?
כן,
מי סמיך את... זאת אומרת, ברור... הרב קוק, יש לו פה איזושהי עמדה תמימה. אני לא יכולה, שנייה. אני לא שומעת את עצמי פשוט. הרב קוק, יש לו פה איזו עמדה תמימה. הכל ברוח הקודש, הכל נחת, תעשה, אין עורך. גם לתהילים אין עורך, הרי אפילו אין הסכמה שדוד המלך כתב.
יש עורך, עורך ברוח הקודש.
מה, רוח הקודש עורכת?
כן, מה זה רוח הקודש? שערך את זה ברוח הקודש.
האורך, כלשהו. בתקופת ה... לא יודעת את
זה. כן, אבל זה יכול להיות, אין לי מושג מה... אני לא חוק הסכים לזה, אני רק אומר שזה לא ראייה. יכול להיות שיש עורך, רק הטענה שזה נערך ברוח הקודש.
התחושה שלי שמה שהרב קוק חושב, שהדברים ירדו כנתינתן, שנניח הוא מאמין, אני מניחה שהוא חשב שדוד המלך אמר את כל ספר תהילים.
כן.
וספר תהילים ירד ברוח הקודש, באיזושהי איזשהו סוג של תת נבואה כזה, וזה ירד כנתינתו. כיוון שככה זה ברוח הקודש, וכל מה שברוח הקודש, אז זה... אז זה ברור שזה רציני, וזה, יש מה ללמוד, וזה נועד ללמד אותנו, לקדם אותנו, וכן הלאה. מה?
זאת התפיסה המסורתית המקובלת, נדמה
לי. לא, אני רוצה, אני מנסה להגיד שזה מה שהרב, אני חושבת שזה מה שהרב קוק חשב.
סביר.
שהכל זה, עכשיו, זה כמובן נכון גם לתורה, כן? כל הזמן חזל לומדים סמיכות פרשיות.
Okay.
אז עכשיו, הסמיכות פרשיות הזאת, אני לא יודעת אם זה חידוש של רבי יוחנן, אבל זה נורא מעניין, קודם כל, דרשת אני רוצה להגיד משהו על דרשת הסמוכים הזאת. שאני מסתכלת, שנייה, אני רשמתי את זה, אני מסתכלת בפסוק עצמו, זה דרשה מוחלטת, אף אחד לא דיבר שם על סמוכים, בטח לא סמיכות פרשיות במובן שהתכוונו פה אליו. סמוכים במובן שאפשר להישען עליהם, הם חזקים, כל הפסוק הוא כזה. אני שנייה אקרא את זה, אני לא יודעת איפה שמתי את זה. שנייה, הלכתי לחפש את הפסוק, בדרך כלל יש גם משמעות הרי להקשר כולו של הפסוק. הנה, כן, העתקתי בכוח, מעשה בגיד לאמור, לתת להם נחלת גויים, מעשה ידיו ומת ומשפט, זה הרב קוק עצמו מצטט, כן? נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, זאת אומרת, הם אמינים. אפשר לסמוך עליהם, אפשר להישען עליהם. זהו, סמוכים מעד לעולם, עשויים באמת וישר. אפשר להישען שם. אולי הקטע עם הפולמוס הנוצרי הוא מעניין, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, אז יש פה משחק עם הברית, ולא ברית מתחלפת. זה דבר מעניין שם, דווקא באמת עם המין ולא עם ה... אבל ברור שרבי יוחנן מוציא את הפסוק מפשוטו לגמרי, זו דרשה מוחלטת.
אני לא בטוח בזה, אבל נניח, אז מה?
אני ממש, איך אפשר ללמוד? הרי סמוכים פה זה סמוכים במובן של להישען, כמו משהו להישען עליו, משהו יציב.
גם הרב קוק מסביר. הרב קוק מסביר שסמוכים, הערתי את זה, במובן של להישען. מה הכוונה?
לא, אבל רבי יוחנן מדבר על סמיכות פרשיות, הוא מדבר על סמיכות פרשיות. למה נסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית?
הרב קוק מסביר שהסמיכות של הפרשיות נקראת סמיכות, בגלל שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, על רוח הקודש שסידרה אותם.
אז זו דרשה תמימה, זה מה שאני אומרת, זה דרשה על גבי דרשה.
אולי כן, אולי לא.
יש בזה תמימות, יש בזה תמימות, כי היא מוציאה מהסיפור עורך, והבנת העורך.
זה כבר בגמרא, אבל זה לא הרב קוק. הגמרא דורשת את זה משם. אנחנו לומדים סמוכים מהפסוק הזה. הפסוק הזה הוא המקור לדרשות סמוכים.
נכון, אבל רבי יוחנן מודע לדרשה הזאת. הוא מודע ל... מה, זו הדרשה הראשונה בעולם? הרי, ודאי, זו דרשה, זה לא פשט הפסוק, זה רק דרשה.
זה דרשה, בסדר, אבל אם זו דרשה, זה לא נכון. מה הבעיה? עושים דרשה גם. מה הבעיה?
אני רק אומרת שזה לא מה שדוד המלך התכוון אליו. או מי שלא אמר
כזאת. אבל עושים דרשות, השאלה היא מה היחס בין הדרשות לבין הפשט, האם הדרשות חושפות מה התכוון המחבר, שאלה אחרת. אבל הדרשה זאת מתודה בסיסית בגמרא. בגמרא לומדת את הפסוקים האלה ודורשת מהם, או דורשת...
דרשה לעניין הזה, שרבי יוחנן עושה דרשה לעניין הזה, זה סוג של משחק. הוא רוצה להגיד שיש משמעות לסמיכות פרשיות, ותולה את זה בפסוק, אבל התליה היא מקרית לגעים, מנחמד, סמוכים, סמוכים, אבל השורש הוא אותו שורש, אבל אין שום קשר למה שכתוב בפרק, לבין סמיכות פרשיות.
וזה לא מפריע לי, וגם הרב קוק לא אומר משהו אחר. זה יכול להיות שגם הרב קוק יסכים לזה, אז מה?
הרב קוק הוא נחשבת איפשהו באמצע.
לא,
בכל אופן זה מעניין שזו דרשה שקיימת רק בבבלי, חיפשתי, היא לא קיימת במדרשי ארץ ישראל. רבי יוחנן ורבי אבאו, היית מצפה, כאילו הייתי מצפה למצוא את המקור שזה במדרשי ארץ ישראל, ואין. טוב, מעניין להתחקות אחרי זה.
אוקיי. כן, כן.
בעצם הנקודת הנחה, מה שהרב שואל, השאלה שהיא גם בפן היותר רחב, על כל הלימודים מהתורה, שבעצם אין כאן לימוד כי... כי בעצם, אתה בעצם מלמד את הטקסט, את מה שאתה רוצה להוציא ממנו, השאלה אם ייתכן שבעצם זאת הדרך שהתורה מצפה מאיתנו ללמוד אותה, כלומר, ואולי לכן אפשר להבין את האלו כאילו, באלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, אין בעיה, אפילו שזה דבר שהוא סותר, או שהוא דבר שמנוגד בהחלט, כל עוד שזה יוצא לך, כלומר, בדרך שהיא לא נסתרת ממקום אחר, בדרכי הלימוד המקובלות בתורה, אז זה מגדיר את זה כאמת. כלומר, זה...
אתה צריך להבחין פה בין שני דברים. אני, אין לי בעיה עם זה שאתה תעשה דרשה סומכת כזאת. זאת אומרת, אתה בעצם עושה דרשה, שהמסקנה היא, מה שאתה כבר יודע
מראש.
מבחינתי, אין לי בעיה עם דרשה כזאת. אני רק מעיר הערה, שאין טעם לעשות אותה. כי אם אני יודע את זה מראש, אז בשביל מה אני צריך את הדרשה? לא כי זה לא נכון. אני לא טוען שהתוצאה לא נכונה, להפך. היא כל כך נכונה שאני ידעתי את זאת בלי הדרשה גם. אבל בשביל מה אני צריך את הדרשה? זה סתם מיותר. לעומת זאת, בדרש הלכה, בדרש הלכה שאיתו התחלת, שם זה עובד קצת אחרת. ההיגיון של דרש ההלכה צריך לדון בו, אני עסקתי בזה לא מעט, אבל קודם כל עובדתית. בהלכה אנחנו מוציאים מדרשות כל מיני דברים שלא היינו מוציאים אותם בלי זה. אוקיי? בפרשנות הרגילה, מה שאני מכיר, זה לא קורה. בפרשנות הלא הלכתי.
גם בהלכות יש איזשהו מקום ששם זה לא מוכרח מצד, כאילו זה כבר נובע מתוך ההבנה האישית. בסוף בסוף, כשנתחכה אחר שורש המחלוקת של בית שמי ובית הלל, לדוגמה, בסוף נגיע לאיזה מקום שלמה אתה החלטת ללמוד את זה כך.
זה עוד פרשייה. יש, בכל דרשה, זה סתם, כלל יהיה נקוד בידך. אין דרשה שאין מאחורי הסברה. אין דרשה אחת. אלא מה? אלא מה? הדרשה בנויה בשתי קומות. קומה ראשונה זה הטריגר הטקסטואלי. נגיד יש גזירה שווה, כלל ופרט. המידות אומרות לך, אם יש לך מבנה כזה וכזה בטקסט, אתה צריך לדרוש. למשל, את בא לרבו, לפי רבי עקיבא. אוקיי? זאת אומרת, את השם אלוקיך תירא, אז המילה את באה לרבות. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, את מה לרבות? טוב, בוא נחשוב, לא יודע. השמעון העמסוני נתקע עם זה, נכון? הוא לא ידע את מה לרבות. אז בא רבי עקיבא ואומר תלמידי חכמים, לרבות תלמידי חכמים. איך הוא הגיע תלמידי חכמים? למה לא עננים או כיסאות? כי היה נראה לו הכי הגיוני. אבל ההיגיון הזה מגיע רק אחרי שיש את המילה את שממנה מרבים. אחרי שהמילה את אומרת לך לרבות, וזה נתון, שהמילה את באה לרבות. בסדר, היה להם את זה מאיזשהו מקום, אבל המילה את באה לרבות. אחרי הנתון הזה, אני תמיד מפעיל את ההיגיון שלי כדי להגיד מה הכי סביר ללמוד מזה. אבל זה לא אומר שהדרשה מיותרת. אם לא היה המילה את, לא הייתי אומר שצריך לראות מתלמידי חכמים. עצם סברתי לבד לא הייתה יוצרת את הדין הזה. הדין הזה נוצר רק בגלל שהמילה את באה לרבות. בספציפית על הדרשה הזאת, זה אפילו כתוב במפורש בגמרא. כי כששמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה, עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, ואז הוא פרש, הוא אומר, כשם שאני אקבל שכר על הדרישה, אני אקבל שכר על הפרישה. הוא בעצם אמר לעצמו, לא ייתכן שצריך לרבות פה עוד מישהו, שצריך לירוא גם ממנו, כמו מהקדוש ברוך הוא. אז העבודה זרה ממש, נכון? לכן הוא אומר, זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. ולכן הוא אומר, אני מוותר על כל הכלל הזה שמרבים מעט. בא רבי עקיבא ואומר לו, תשמע, באופן עקרוני אתה צודק. לא הגיוני שצריך לירוא מתלמידי חכמים. זה כמעט עבודה זרה. צריך לירוא מהקדוש ברוך הוא. אבל מה לעשות? יש את המילה את, צריך לרבות. אז המילה את כופה עלינו לעשות את הדרשה, למרות שמסברה היינו אומרים לא נכון. זאת אומרת...
מסברה רבי עקיבא אומר שלא נכון? מסברה רבי עקיבא אומר לא נכון לרבות
המידה חכמים? לא נכון, זה עבודה זרה. בגלל שיש לי את המילה את, שבאה לרבות, אין לי ברירה, אני חייב למצוא משהו. הכי פחות בלתי סביר זה תלמידי חכמים. יותר סביר מאשר ציפורים או כיסאות.
האילוץ הזה של ללמוד מדרשה של עת, הוא כל כך גבוה עד שהוא יכול לכפור בערך הזה של העבודה זרה, כאילו...
אז לכפור בערך, זה מה שהתורה אומרת, כן?
למה זה שונה ממורה של מורה של הורים?
מה, לא שומע?
כמו שיש דין מורה מהורים, למה זה שונה? גם מורה מהורים אפשר לראה, יש מצווה לראה מאבא ואמא.
אבל זה לא מורה כמו הקדוש ברוך הוא. באמת גם שם הגמרא אומרת שישבה הקדוש ברוך הוא את מוראם למוראו של מקום.
אז גם תמיד חכם יכול להיות, למה לא?
אבל עובדה ששמעון העמסוני לא היה מוכן לקבל את זה.
בגלל שהוא מעבדה זרה או שהוא לא היה נראה לו?
למה? אז למה משהו אחר? את כל העתים האחרים הוא דרש. למה בעת הזה הוא תקוע?
שזה יהיה שייך לקדוש ברוך הוא, זה הוא לא הבין. מה זה קשור ליראת שמיים?
וגם רבי עקיבא בעצם היה מוכן לקבל את זה, אבל זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאני מרבה עוד משהו במקביל לקדוש ברוך הוא. אבל אין מה לעשות, העת מהלכת אותי לרבות בכל זאת.
אם לא לרבי עקיבא את האופציה של לרבות תלמידי חכמים, אז הוא מרבה את זהוס, כי אין מה לעשות, אז כאילו...
כן?
כן? זה עד כדי כך, ההכרח של הלימוד, זה גם לא, אני לא חושב שהעת הזה זה גם לימוד מוסכם כל כך, או כל כך
מוחלט שחי... רבי עקיבא, זה היה מוסכם. הנה, שמעון אמסון, היא באמת חשב לעזוב את זה. רבי עקיבא, זה היה מוסכם אצלו. זה בדיוק, אני אומר, זה מביא רק דוגמה. כדי שתראה, זה לא, אם הייתה לי סברה, אני הייתי בעצם רוצה לרבות, להמציא הלכה שצריך לראות מתלמידי חכמים. בסדר? ואז הייתי בא ומחפש מקור, אני לא מצאתי את המקור עת. הגמרא מראה לך, לא, זה הפוך. באופן בסיסי, אני בכלל לא רציתי ללמוד את זה. העת אילץ אותי לעשות את זה. אבל זה הפוך ממה שקורה אצלנו. כי מה שקורה אצלנו בסיפור שלנו, בדרש האגדה, בדרך כלל, זה עובד הפוך. אני לוקח משהו שאני יודע אותו, ואני מלביש אותו על איזשהו דרש כזה או אחר.
גם זה שכל כך היה ברור לרבי עקיבא שהוא מוכרח ללמוד מהעת, זאת הייתה סברה אישית שלו, לא היה לו הכרח כל כך חד, כי אנחנו לא רואים בגמרא, עובדה ששמעון האמסוני יכל כן לפרוש מזה, בלי...
זאת שאלה יותר מסובכת, כי באופן עקרוני מידות הדרש מקובל בראשונים שמלאכה למשה מסיני. עכשיו, רבי ישמעאל דורש כלל לאופרטה. רבי עקיבא דורש ריבוי היומיותי. עכשיו, ריבוי מהמילה עת זה בית המדרש העקיבאי. בית המדרש של רבי ישמעאל לא מרבה מעט. עכשיו, השאלה היא איך נוצרה המחלוקת בין שני הבתים האלה. בפשטות, יש איזושהי מסורת מסוימת שהיא קדומה, ובאיזשהו שלב היא התפצלה. וכן היה איזשהו מקור מסורתי, אולי אפילו מסיני. ולכן, מבחינת רבי עקיבא, זה מסורת מסיני. זה שרבי ישמעאל לא מסכים איתו, כי יש להם ויכוח מה המסורת אומרת. ורבי עקיבא חושב לך מסורת מסיני, לכן מבחינתו זה אין חוכמות, אתה חייב לעשות את זה.
הבנתי, אוקיי. אז אם אני אשאל בעצם לגופו של עניין, האם בעצם יש מניעה שאולי בעצם התורה נותנת לנו איך להגדיר אותה בעצמה, על ידי שאנחנו נכניס בה גם את הגיגים שלנו, כל עוד הם לא עומדים בסתירה למשהו אחר שזה,
וכל עוד הם יכולים... השאלה היא בשביל מה להכניס את זה בתורה. אם יש לך הגיגים כאלה, אז אתה כבר...
כי זאת התורה. כי זאת התורה. כי אין לנו תורה אם לא זה. אנחנו צריכים...
אם אני יודע שבן מורד באביו כמו שעבד מורד ברבו, או הפוך, אוקיי? אז אני יודע את זה. אז עכשיו, מה זה עזר שהוצאתי את זה מהסמיכות של מזמור ב' למזמור ג'? מה
זה עזר? זה כן, או באמת בדרש, אז באמת אין כל כך נפקא מינה.
אבל אני מדבר על זה, לא על דרש הלכה. דרש הלכה זה פרשייה אחרת.
אוקיי.
השאלה באמת, גזירה... סתם, לחדד את העניין של גזירה שווה נגיד, או היקש, איך זה עובד שם? זאת אומרת, שם זה גם החכם מכניס את הסברה שלו, ששם זה באמת מבוסס רק על מסורת, גם...
תמיד, תמיד הסברה של החכם לוקחת חלק, כי הגזירה שווה אומרת שיש מילה זהה בשתי פרשיות. אבל מזה אתה יכול להוציא המון מסקנות. אתה צריך להשוות את שתי הפרשיות, לעניין מה? יש השוואה בין עבד לאישה, כן? לא. פה כתוב לה ושם כתוב לה. אז אולי נכתוב אישה בעין? כי עבד, כותבים בעין. לא, אלא מה, אני מפעיל את הסברה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, לעניין מה זה רלוונטי להשוות ביניהם, ולעניין מה...
השאלה אם זה סברה או מסורת, זה לא משהו שעובר במסורת, מה לדרוש?
זאת סברה, כי אחרת אתה בעצם הופך את כל הדרשות לדרשות סומכות. הרמב״ם למשל אומר שכמעט אין דרשות סומכות, בודדות. כמעט כל הדרשות הן יוצרות. וזה גם ברור מהגמרא, שהדרשות הן יוצרות בדרך כלל. יש לגבי גזירה שווה ספציפית, אז הגמרא אומרת שגזירה שווה אדם לא דורש מעצמו, אלא אם כן...
כן, שהיה להם מספר של גזירות שוות, ולכן הם חלקו מה להכניס, ויש תוספות כזה.
אז הגמרא אומרת שאדם לא דורש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו.
קיבלה מרבו.
ועל זה ההנחה כאילו אומרת שזה בעצם בא מסיני, איך רבו דרש? גם הוא קיבל מרבו. אז בסוף הכל בא מסיני. אבל הרמב"ן וכל תלמידיו, חכמי ספרד, תלמידי הרמב"ן, כולם אומרים לא כך. תקל באנציקלופדיה תלמודית בערך גזירה שווה, כולם אומרים, יש הרי מחלוקות על גזירה שווה. כן. לכן ברור שגם בגזירה שווה זה לא בא מסיני. אלא הייתה איזושהי מסורת חלקית, אולי שבין שתי המילים האלה דורשים, או שהייתה מסורת דווקא תשובה, אבל לא ידעו מאיפה זה יצא.
זאת אומרת, זה כמו בדרש, היה להם סברה, רק בדרש, מספיק הסברה לבד. פה לא הייתה מספיקה הסברה, כי אם אי אפשר לדרוש אותה בתורה, אז הסברה לא הייתה איך מחוללת את ההלכה הזו.
זה בכל זאת, זה לא רק בגזירה שווה.
דרשות.
הסברה הייתה מספיקה לבד, לא היה צריך דרשה. למה לקרוא הסברה הוא?
זאת אומרת, הסברה לבד לא הייתה מספיקה?
אף פעם. אם היא מספיקה לבד, אז הדרשה מיותרת. למה להתנה הסברה הוא?
אז עובד שניהם ביחד, זאת אומרת, הייתה לו סברה מושכלת.
הסברה אומרת מה הכי הגיוני, מה? אחרי שהדרשה אומרת לך לעשות את הדרשה.
אוקיי.
אתה לרבות משהו? עכשיו הסברה אומרת את מה לרבות. אבל באופן עקרוני, אני יכול אפילו להפעיל שיקול של מה הכי פחות בלתי הגיוני. לא מה הכי הגיוני. כי אני חייב לרבות משהו.
אז זה מתחיל מהדרשה, לא מהסברה.
נכון.
אוקיי.
טריגר, כל מידות הדרש, אם תשים לב, זה טריגרים טקסטואליים לבצע הדרשה. מה לבצע? איך לעשות את הדרשה? לעניין מה? זה תמיד החלטה של הדרשן.
וזה משהו שאפשר להבין מה, מתי דורשים גזירה שווה, איך דורשים. זה משהו שהרב, כאילו, ומה שהרב התעסק עם הדרשות, גם, מתי דורשים גזירה שווה, איזה פרשיות דורשים?
באופן עקרוני, תמיד צריך לדרוש.
אבל פה לא תגיד כמו בדרשת אגדה.
מה?
אתה אומר, הכל, הדרשן בעצם דורש משהו, מה שנראה לו. כן. הוא נעזר בטכניקה.
נכון.
אבל על האגדה אתה לא תגיד את זה.
מה שהכי פחות בלתי נראה לו. הוא נאלץ. הוא נאלץ מכוח הדרשה לעשות את זה.
אגדת, לא תגיד את זה, למרות שגם שם יש כללי ספרות, יש מילים מנחות, יש כל מיני דברים.
אני אומר, ברגע שתראי לי, מספיק דרשות, אגדה.
לא, בסדר, נניח שבסדר, אגדה בסדר, למה על הלכה אתה לא אומר? מה שנראה לו.
כי עוד פעם, אותו שיקול רק הפוך. כי בהלכה...
שם זה מתחיל
מהפסוק. אז איך הם יצאו? הם יצאו מתוך הדרשה כנראה. פשוט עובדתית, אני אומר, לפני השיקולים שאני נכנס, קודם כל, יש עובדות. העובדות הן שבהלכה נוצרים חידושים מהדרשות, ובהגדה, בעיניי לפחות לא, או כמעט לא.
הרב לא רואה משמעות בזה שדבר שידעו אותו קודם, התורה אומרת אותו?
לא הבנתי.
הרב שואל, יש דרשות שכבר המסר ידעו אותו קודם, אבל אז מה המשמעות של זה שהמזמור
אומר את זה? לעתים נדירות, ואז זה באמת איזשהו דרש מקיים או משהו כזה, בסדר?
אין משמעות לזה שהם מצים את זה בפסוק?
תלוי, בשיטת הרמב״ם יש משמעות. הרמב״ם טוען שהלכה למשה מסיני היא דברי סופרים, אפילו ספקה לכולה. והלכה שיוצאת מדרשה, גם היא דברי סופרים. אבל הלכה למשה מסיני שמצאתי לה עוגן בדרשה, זה דאורייתא.
לא, נדבר גם על הגדות, גם על מסרים על הגדות.
רגע, אחד.
לא, רציתי להסביר מה שהוא שאל, אני חושב שהוא שאל על הגדות. אם אין ערך בזה שהתורה אומרת את מה שאתה חשבת קודם, שאתה מוצא את זה בתורה.
לדעתי לא.
גם לא תגנוב וגם כל הדברים?
לא, כי היא לא אומרת את זה, זה מה שאני טועה. אני לא אומרת את זה, אני החלטתי שהיא אומרת את זה, כי זה נראה לי הגיוני. אז כל מה שאני יודע שאתה אומר את זה, זה רק בגלל שזה ככה נראה לי הגיוני. אז מה זה הוסיף לי מה שהתורה אומרת? על הצד שזה...
אולי זה גם כמו בהלכה.
אבל גם בהלכה הרב אומר ככה, אז מה ההבדל?
לא, בהלכה זה לא ככה.
לא, אולי גם בהגדה זה מתחיל מזה שיש אילוץ בלדרוש את הדרשה, כי יש שם איזה שינוי.
אז אני שואל את השאלה האמפירית. תראה לי בבקשה פרשנויות לתנך, או דרש אגדה, או משהו כזה, שמביא לך עקרונות שלא היו נראים לך בלי הדרש הזה. בחזל, אגב, אפשר למצוא דברים כאלה, למרות שאני מניח שלהם זה כן נראה, רק אני לא מבין למה. בסדר? אבל תסתכל על מה שעושים היום. פרשנויות שעושים היום. אני חושב שאתה לא תמצא כאלה דוגמאות. בטח לא הרבה.
זאת אומרת, גם בהלכה בסוף זה מגיע לזה שזה כן היה נראה לו ככה.
לא, לא.
זאת אומרת, היה הכי פחות נראה לו...
משהו אחר לגמרי.
הבנתי, אוקיי.
בלי הדרשה הוא לא היה אומר את זה.
כן. הכי פחות מופרח.
כן.
אבל לפעמים, אחרי שאני אומר שהמסר הזה, הפסוק אומר את זה, אז אני בעצם אומר שירמיהו אמר ככה, או שאני, כאילו, אני בעצם מכניס מסרים לכל מיני תקופות או אמירות של אנשים מסוימים, אז בעצם... שזה עוד משמעות, לא?
לא הבנתי.
אם אני דורש איזה נבואה של נביא מסוים ומכניס במסרים, אז אני בעצם, יש איזה משמעות כלפי התקופה הזאת או כלפי כל משהו?
אני לא יודע, תראה לי דוגמה ובוא נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. זה אמירות כלליות.
אני אפתח...
עוד מישהו?
אבל אני יכול... אפשר למצוא, אם בן אדם בא ממקום אובייקטיבי, הוא יכול למצוא...
אותם? אני לא שומע טוב.
אם בן אדם בא ממקום אובייקטיבי, הוא יכול למצוא, יש פעם פעמים מהפסוקים, אני לא מדבר שם מדרשי אגדה או הלכה, אבל...
אני לא יודע, זה אמירות... זה אמירות כלליות, אמירות כלליות אני לא יודע מה לעשות איתן, תן לי דוגמה.
אנחנו לא כל כך מבינים, מה זאת אומרת? אנחנו, הטענה שאנחנו לא טבולה רזה, שזה כמו מה שחומסקי אמר על הלינגוויסטיקס, שיש לנו שם כביכול את היוניברסל, לא זוכר מה, איך הוא קרא לזה, אבל זאת בעצם הטענה? כן, אוקיי, אז אנחנו רציונליסטים, וכל מה שאנחנו קוראים, אנחנו בעצם כבר, יש לנו דיספוזיציה, הייתה לנו דיספוזיציה להבין את זה לפני שאנחנו נתקלנו.
זה מה שקורה בדרך כלל בפרשנות של תנ"ך ובמדרשי אגדה. זה מה שקורה, בפועל אני רואה פשוט שזה מה שקורה.
לא, יש לי עוד שאלה או הערה, אם אפשר, על הדבר הזה של, נדמה לי שאתה דיברת על מסלוב, על... שיש בטבע, לא, מסלו, כן, לא, אבל שיש בטבע, או שהרב קוב אמר, הוא כאילו גזר מזה שיש בטבע את כל מה שאנחנו צריכים, אז כנראה שיש גם בעולם הרוחני את הדברים שאנחנו, או כאילו ניסינו להבין שיש גם שם סדר, אבל בטבע יש אובייקטיביזציה, אנחנו לכאורה, אם אנחנו, בלי להיכנס ברגע זה לפילוסופיה של המדע, אבל שם דברים אנחנו יכולים לבדוק, אבל סדר מסוים, אבל מישהו יכול להחליט שהיה פה סדר מסוים בטקסט, ומישהו אחר יבוא ויגיד, אין משהו סדר.
אז אתה חוזר על הקושייה שלי בדיוק. זה בדיוק מה שאני טוען. שבהקשר הטקסטואלי, אין לך דרך לבדוק אם צדקת. בסופו של דבר, איך אתה בודק אם צדקת, אם זה נראה לך הגיוני, אבל אם זה נראה לך הגיוני, אז בשביל מה אתה צריך את הדרשה, אז אתה כבר יודע שזה הגיוני.
כן, אבל לי זה יכול להיות הגיוני ולמישהו אחר לא.
אותו דבר, זה הצד השני של אותה מטבע. בגלל שאין מדד אובייקטיבי, אז כל מה שכל אחד עושה, זה בסך הכל להוציא מהתנך את מה שהוא רוצה, או את מה שהוא חושב. בסדר? אז הפמיניסטיות יוציאו פמיניזם, והאנטי-פמיניסטים יוציאו אנטי-פמיניזם, וכל אחד יוציא מה שהוא רוצה. בסדר? אז מה? אז יישארו בעמדותיהם גם בלי התנך, מה זה משנה? קפיטליזם, סוציאליזם, לא משנה, כל האיזמים שאתם רוצים. כל אחד מוציא מהתנך את מה שהוא רוצה בתחומים האלה.
זה חולשתו של התנך או גדולתו של התנך?
בעיניי חולשתו, אבל אתה יכול, לא יודע, זה שיפוטי כבר, תחליט איך שאתה רוצה. אתה יודע, אני...
הוא לא דיון אונתולוגי, זה פה, זה ברמה של האפיסטמולוגיה, לא של אונתולוגיה.
נו, אז מה? לא הבנתי.
לא, זה כאילו... אנחנו מדברים פה על משהו ברמה של היש, אבל זה לא באמת ברמה של היש, אלא זה ברמה...
הוא רוצה לטעון שהתנ"ך, גדולתו היא בזה, שיכולות להיות אפיסטמולוגיות שונות, שיכירו בו דברים שונים. אז זאת גדולה של האונטי, של הדבר עצמו. זה שהוא מצליח לאפשר פרשנויות שונות, אבל בעיניי זאת קטנותו, זה לא גדולתו.
כמו שהרב אומר את זה על התלמוד, שדווקא התלמוד בעצם לא אי אפשר להוציא ממנו שום דבר...
יש מסגרת
תלמוד. בעצם משמעותי, כאילו קונקרטי, אבל אנחנו יכולים, אבל שם... נקבעות גבולות הגזרה.
לא אמרתי שלא רוצים ממנו שום דבר.
לא, כאילו ששם הגבולות, הוא לא מכריע בשום דבר, אבל זה הגבולות של כולם, אפילו...
הוא יוצר דיספורט, הוא יוצר שיח מסוים.
בדיוק, יש גבולות... אז אולי אפשר להגיד את זה גם באיזשהו מובן על התנ"ך, שהתנ"ך נותן אמירה לכל מיני דברים, ערכים נעלים...
אפשר להגיד מה שאתם רוצים, אני אומר, השאלה היא אם זה קורה בשטח. מהתנ"ך אפשר להוציא את הנצרות, מהתנ"ך אפשר להוציא את היהדות, מהתנ"ך אפשר להוציא את הרפורמיות, מהתנ"ך אפשר להוציא קפיטליזם, סוציאליזם, פמיניזם, שוביניזם, וכל האיזמים שאתה רוצה. אז מה, איזה מסגרת הוא נותן? שום מסגרת, מה שאתה רוצה אתה מוציא שם. אז לכן...
מסגרת אנושית.
הייתי פעם באיזה נחום אבלים, והיה שם פרופסור שטיינפלד, ז"ל, הוא היה ראש המחלקה לתלמוד בבר אילן. והוא אמר שאיזה יופי, מה גדולתו של רש"י, שכל אחד יכול להבין, כל אחד יכול להבין באופן אחר את הרש"י הזה, איזה גדולה יש ברש"י הזה. אז אמרתי לו, שבעיניי הוא השמיץ עכשיו את רשי השמצה פרועה, ובאותו זמן אני בדיוק למדתי את פרק שלישי של בבא בתרא, שעליו כידוע, אחרי דף או שניים מתחיל רשב"ם, במקום רשי, רשב"ם מחליף את רשי. ואמרתי לו שאני פתאום, כשאני לומד את הפרק עם הרשב"ם, אני מבין איזה גדולה יש ברשי, שרשי כותב כזה קצר, בשתי שורות, וכל אחד מבין בדיוק למה הוא מתכוון. שום אפשרויות להבין. הוא מבין בדיוק למה רשי מתכוון. והרשב"ן תוכן שמה מגרפי כדורגל של פרשנויות, ואף אחד בסוף לא מבין מה הוא אומר. הוא מפרש את זה באופן אחר. זה גדולה של, של טקסט, לא הגדולה שכל אחד עושה איתו מה שהוא רוצה. כל אחד עושה איתו מה שהוא רוצה, עושה מה שאתה רוצה.
זה מזכיר את הטענה לטקסטים של הרב קוק, עם המחולל של, של נדב שנר.
הנה חינם. האיש היה גדול, הטקסטים שלו אני חושב קצת פחות גדולים. אבל טוב, לא יודע, אולי יש כאלה שיותר מבינים, בטוח שיש כאלה שמבינים ממני יותר, ואולי הם יצליחו להוציא משם דברים יותר חד משמעיים, אני לא יודע. אני באמת לא, לא מספיק מבין בזה כדי לקבוע, האיש בטח היה גדול.
סתם גררתי זה למקום בלי קשר עכשיו.
מה?
לא, סתם גררתי זה למקום לפינה הזו בלי קשר.
אוקיי. עוד מישהו? טוב, אז נעצור כאן. לילה טוב.
תודה רבה.